הרמב"ם אומר בפרק ח' מהלכות יסודי התורה שכל האותות והמופתים שמשה עשה להוכיח שהוא נביא אמת, שהוא שליח השם והוציא את ישראל ממצרים, וכל זה זה עד מתן תורה. אבל במתן תורה אז כולם שמעו את כל השם מדבר אל משה רבנו, משה משה, אז כולם עדים על שליחותו של משה. ישראל ומשה כמו שני אנשים שראו דבר אחד, שאחד מהם לא צריך להוכיח לשני שהוא אומר אמת. אני ראיתי מה שאתה ראית, כמו שאתה יודע גם אני יודע. אז כל האותות והמופתים שמשה עשה עד מתן תורה, חלקם לפחות היו בשביל להוכיח שהוא בלי אמת. אבל אחרי מתן תורה הוא לא צריך לזה, אלא עושה מופתים לפי הצורך. אם צריך משהו, מים מהסלע, אז מוצאים מים מהסלע, אבל לא בשביל להוכיח שהוא נביא אמת. אז הרמב״ם מונה בין הדברים שעשה אחרי מתן תורה, כפרו בו עדת קורח, אז הבדיע אותם באדמה. וזה לא מובן, כי כאן אדרבה, כאן הרמב״ם בעצמו אומר כפרו בו עדת קורח. אז כן, הוא עושה כן להוכיח שהוא נביא אמת, וכמו שהוא אומר, בזאת תדעו כי השם שלחני לעשות את כל המעשים האלה כי לא מליבי, אם כמות כל האדם נתון אלה אז כך וכך, ואם בריאה יברא השם וידעתם. אז בפירוש זה כן להוכיח שהוא נביא אמת. הרמב״ם מביא סתירה למה שהוא עצמו אומר לכאורה, ועוד מביא את הכוח אחד שהוא לא עושה להוכיח את נבואתו, אלא רק לפי הצורך הוא עושה. אז הוא צריך להבין שכורח ועדתו הם לא כופרים במשה רבינו, הם לא כופרים בנבואת משה רבינו. כורח הוא מבני לוי שנאספו אל משה בחטא העגל, שמשה אומר מי להשם אליי, כל בני לוי באים אל משה רבנו, גם כורח בא אל משה רבנו. כשיורדת אש במשכן ביום הקמת המשכן כולם נופלים על פניהם, אז גם כורח ודתן ואבירם וכולם נופלים על פניהם. אז הם לא כופרים בנבואת משה רבנו, הם מודים בנבואת משה רבנו. ועוד יותר מזה, מה כורח ועדתו מבקשים? הם מבקשים לעבוד במשכן. איזה משכן? המשכן שהוקם על פי משה רבנו. משה רבנו אמר כמה קרשים לשים בצפון וכמה קרשים בדרום וכמה יריעות וכן הלאה, הכל על פי משה רבנו. אם אין מאמינים בנבואת משה רבנו, אז אין טעם לעבוד במשכן שהקים משה רבנו. הם מאמינים בנבואת משה רבנו. ועוד יותר מזה, לא רק שבאופן כללי הם מאמינים בנבואת משה רבנו, אלא גם במקרה הזה, כשהם חולקים על משה, הם גם מאמינים במשה רבנו, כי רש"י אומר, כוח שפיקח היה מה ראה לשטות זו, אז הוא אומר, מפני שכוח היה לו רוח הקודש, וראה שיצאו ממנו שמואל הנביא ועוד הרבה לוויים, אז הוא האמין והוא שומע מפי משה שכולם עובדים ואחד נמלט, אז הוא בטוח שהוא זה שנמלט. אז זאת אומרת שהוא מאמין בנבואת משה, אחרת אין קושיה ומה ראה לחלוק על משה. הוא מאמין בנבואת משה ומאמין שכולם יסרפו, אלא שהוא מאמין שהוא האחד שימלט. אז הוא לא חולק על נבואת משה. אגב, רואים כאן שהוא אכזרי, שהוא ביקל עליהם כוח את כל העדה אל פתח אוהל מועד. הרי אם הוא מאמין בנבואת משה ומאמין שהוא זה שנמלט, אז מה הייתה חובתו לעשות? למר לכל הדתו, תסתלקו מכאן, אתם כולכם תסרפו, רק אני אשאר חי, אני רואה ברוח הקודש שיצא מנשמואל וכו' וכו', אז תברחו מכאן, אתם תסרפו ורק אני אמלט. ובמקום זה הוא מקיל את העדה. זה אכזריות. קשה להבין את זה, אבל על כל פנים, הוא מאמין בנבואת של כוח. המשנה אומרת, איזו מחלוקת שלא לשם שמיים, זו מחלוקת כורח בכל הדתו. אז הסבירו כאן שלא שכנו מה זו מחלוקת כורח ומשה, כי משה כמובן כן עושה לשם שמיים. אבל יש כאן יותר, יש כאן מחלוקת של כוח בכל הדתו בינם לבין עצמם. למה? כי כוח לא אכפת לו שכל הדתות תשרף באש. אבל חוץ מזה גם כן, יש כאן 250 מחלוקות, כי כל אחד מהם חושב שהוא האיש, הוא האיש הכי מתאים להיות כהן גדול, הוא האיש אשר יבחר השם. אז יש ביניהם 250 מחלוקות, חוץ ממחלוקתם על משה ואהרון. אבל הוא מאמין בנבואה של משה רבינו, שכולם יישרפו ואחד נמלט. אז מה הוא רוצה? הוא מניח שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבינו לעשות את המשכן, והכל משה עשה כמו שצריך, והשם ציווה גם לעשות את האיש הכי מתאים לכהן גדול, ומשה טעה וחשב שאהרון הוא האיש הכי מתאים, ובאמת אני קורח יותר מתאים, וכל אחד משאר החברים של קורח גם כן חושב שהוא האיש הכי מתאים, הוא ודאי יותר ענב ממשה ואהרון, אז הוא ודאי יותר מתאים ממשה ואהרון. אז הם חושבים את משה רבינו שהוא טעה, הוא לא עשה נכון, אבל הם לא אומרים שהוא לא נביא אמת. הם חושבים שמשה רבינו נוגע בדבר לעשות את אחיו לכהן גדול, ושמשה רבינו בעל גאווה חס ושלום, אומרים עליו מדוע תתנסו על קל השם, כשהתורה מעידה שהוא ענב מכל האדם, הם אומרים על משה שהוא חס ושלום מתנשא על קהל השם. גם חשבתי במאמר המוסגר, נתן ואבירם אומרים למשה כי תסתרר עלינו גם מסתרר, ואנחנו עושים שם שני בקריאת התורה בשבת, אז שם גומר הכהן. הרי בדרך כלל מקפידים להפסיק דווקא בדבר טוב, אז איך מפסיקים בחוצפות האלה של דתן ואבירם? ושבאמת מה שהם חושבים בדבר רע, אנחנו חושבים בדבר טוב. הלוואי שיהיו לנו שרים כמו משה ואהרון, שיסתרו עלינו אנשים כמו משה ואהרון. אז מה שהם רואים כרגע בעינינו זה דבר טוב. אבל כל פנים, הם חושבים במשה בנו שהוא בעל נגיעה ובעל גאווה. וזה כלל שכל הפוסל במומו פוסל. הם בעצמם הרי בעלי נגיעה ובעלי גאווה, מתוך הנגיעה שלהם והגאווה שלהם, שכל אחד מהם חושב שהוא הכי מתאים להיות כהן גדול, מתוך זה באה כל המחלוקת. אלא כל המסל מומו פסל. אמנם צריך לדעת שאסור לנו לדבר על קורח, הוא אחרי הכל איש גדול. רש"י אומר שיש לו רוח הקודש ורואה כל מה שהוא רואה. הארי הקדוש אומר על קורח שצדיק כתמר יפרח, סופי תיבות זה קורח. אז שמעתי מחותני זיכרונו לברכה שהמשנה הרי אומרת איזו מחלוקת שלא לשם שמיים, זו מחלוקת קורח וכל הדתו, שזה השיעור הכי קטן של שלא לשם שמיים שיש. שהמשנה רוצה לומר לנו את הקצוות, השיעור הכי קטן של שלא לשם שמיים זה מחלוקת קורח וכל הדתו. אבל אנחנו מדברים לפי קוצר הבנתי, לא לפי האמת, לפי איך שקטן כמוני לומד את הפרשה. אז קורח יש לו כאן נגיעה, והיצר מסמא את העיניים. מה הפרוש? הוא היה צריך לשאול את עצמו. אני אומר על משה רבינו, הוא וגם שאר הדתו, אני חושב שמשה רבינו נוגע בדבר, אולי אני נוגע בדבר, מי אמר שמשה רבינו נוגע בדבר? משה רבינו הרי נביא השם, כל מה שהשם אמר למרים בפרשת בעלותך, פה אדבר בו, הוא מראה ולא מחידות, הוא זכה שהתורה תינתן על ידו, הוא זכה שישראל יצאו ממצרים על ידו, אז אני הרי יודע שהוא נביא אמת, אז למה לא לחשוב שאולי משה צודק ואני נוגע? זה היצר הרע מסמא את העיניים, הוא לא יכול לחשוב שהוא נוגע בדבר. יכול להיות שמשה נוגע, שמשה בעל גאווה רחמון אצלן, שאני נוגע ושאני בעל גאווה, זה לא יכול להיות, זה מושכל ראשון, שזה לא. אז ממילא מוכרחים להניח שמשה טועה. עם כל מה שמאמינים בנבואה שלו, חושבים שהוא יכול להיות גאוותן יחד עם הדברים האלה, לא מבינים את מידת הדביקות של משה בקדוש ברוך הוא. שלא ייתכן להיות בעל גאווה ולהיות כל כך קרוב לקדוש ברוך הוא, תמונת השם יביט. לא ייתכן. טעות בהבנה. מודדים את משה רבנו בקנה מידה של עצמם. זה מה שנוגע לחטא של הדת קורח, עד כמה שאני יכול לדבר. ולפעמים קורה שבאדם מודד את הקדוש ברוך הוא כביכול, גם כן בכלים של עצמו. הם מודדים את משה רבנו ואת אהרון במידה של עצמו. האדם גם מודד כביכול את הקדוש ברוך הוא במידה של עצמו. מה הפשט? אדם מתפלל. אז הוא חושב שהקדוש ברוך הוא יקבל את התפילה שלו אם הוא רק ממלמל בשפתיו, בלי לב, בלי להתכוון בתפילה. הכוונה היחידה שיש להספיק בזמן לארוחת בוקר. אז זאת לא הכוונה הנדרשת בתפילה. צריך להגיד שאני עומד לפני מלך מלכי המלכים, מתפלל על עצמי, מתפלל על כלל ישראל, משבח את השם על כל חסדיו שעשה איתי ושעושה איתי ושיעשה איתי. במקום זה אני ממלמל בשפתיים וחושב שהקדוש ברוך הוא יתפייס בזה, שגם שאם אני רואה בזה תפילה גם הקדוש ברוך הוא יראה בזה תפילה. זה שמדדים את הקדוש ברוך הוא בשטחיות, את רצון השם בשטחיות, מתוודים, אומרים בידוי, אבל בלי חרטה, בלי עזיבת החטא, חטאנו, אשמנו, בגדנו, מחר שוב נגיד את זה, וביום כיפור עוד יותר נגיד את זה, ואם ירצה שם שנה הבאה שוב. זה בידוי אמיתי. רבי יעקב שליטא אומר שזה החטא של בידוי פשע, אנחנו מזכירים על חטא שחטאנו לפניך בבידוי פשע, ואדם מתוודה בפה ולא מבין בכלל שהוא חוטא ושהוא צריך להתחרט ולעזוב את החטא. העיקר שאמרתי בשפתיים, אולי הקיתי גם קצת על הלב, זה העיקר. מקיימים מצוות בלי כוונה או בלי הכוונה הנדרשת. יש למשל מצוות, שלוש מצוות שהבח אומר, שחוץ מהכוונה לשם מצווה שנדרשת בכל מצווה, יש להם גם כוונה פרטית שצריכה להיות. זה מצווה ציצית שצריך להיות כוונה למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, ומצוות תפילין שצריכה להיות כוונה למען תהיה תורת השם בפיך, ומצוות סוכה שצריך להיות כוונה למען ידעו דורותיכם. שאם התורה כותבת למען, אז הכוונה שתעשה את המצוות במטרה הזאת. וחושבים שלא צריך, העיקר שאני אדבל ציצית, מניח תפילין, לא תמיד מכוונים כמו שצריך. שבת שומרים, מניח ששומרים כפי שהשולחן ערוך מחייב, כל למתת מלאכות וכל הדרבון, אבל עיקר השבת זה להאמין, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. יש יהודים שמקיימים הלכות שבת פחות או יותר, אבל זה קשה להם להאמין, כי ששת ימים שומעים את כל השטויות שמדברים ברחוב, אז לא מקבלים כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. אז הם לוקחים את החיצוניות של הדברים בלי הפנימיות של הדברים, וחושבים שהקדוש ברוך הוא יתפייס בזה. הקדוש ברוך הוא מפורש אומר שהוא רוצה שתנוח, אבל אומר גם למה הוא רוצה שתנוח. ביני ובין בני ישראל עוד היא לעולם, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. אם זה אתה לא עושה, אז נכון, אתה לא חייב סקילה אם לא עשית אף אחד מלמדת נכון, אבל את עיקר השבת בכל זאת תפסדת, כי לא הייתה דעתך על הדבר הזה, לחזק את האמונה מבריאת שמיים וארץ בשישה ימים. לוקחים את החיצוניות של הדברים בלי לקחת את הפנימיות של הדברים. אם אני יכול לקיים את המצוות כחפיף, אז גם הקדוש ברוך הוא מסתום מניח עלי בקיום מצוות כזה. זה לא כך, הקדוש ברוך הוא אמת, השם אלוקים אמת. חז"ל אמרו, מפני מה החמיר התורה בגנב יותר מבגזלן? גזלן משלם את הקרן, כמה שגזל הוא מחזיר. גנב צריך לשלם כפל, ולפעמים אפילו ארבעה וחמישה. למה החמירה התורה בגנב יותר מבגזלן? אומרת הגמרא, מפני שגנב עשה עין של מטה, כלומר זה כינוי במקום של מעלה, כאילו אינה רואה, ואוזן של מטה כאילו אינה שומעת. שגזלן הוא יצרו הרע מתגבר עליו, הוא לא מפחד מאף אחד, חוטף את החפץ. הגנב כן מפחד, לכן הוא בא בצינה, הוא לא אז נפש כזה לא לפחד, אבל ממי הוא מפחד? מפחד מבעל הבית, מפחד מהמשטרה, אבל לא מפחד מהקדוש ברוך הוא. אז הוא לא משווה את הקדוש ברוך הוא לבשר ודם אפילו. אדם לא חושב את זה תמיד. באמת שמעתי מחותני זכרונו לברכה, שרבן יוחנן בן זכאי בשעת פטירתו, הגמרא אומרת שאמרו לו תלמידיו רבינו בר חן, ביקשו ברכה מרבן יוחנן בן זכאי. מי זה תלמידי רבן יוחנן בן זכאי? זה אנשים כמו רב לזר, רב יהושע, משנה הרי מונה חמישה תלמידים, ודאי היו הרבה יותר תלמידים במשך השנים, אבל חמישה תלמידים העיקריים של רבן יוחנן בן זכאי, הרי זה רב לזר, רב יהושע וחבריהם, אתם מבקשים ברכה מרבן יוחנן בן זכאי. אז מה הוא מברך אותם? יהי רצון שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. שתפחדו מהקדוש ברוך הוא לא פחות ממה שאתם מפחדים מבן אדם. שהם שאלו את רבנו עד כאן, רק זה לפחד מהקדוש ברוך הוא כמו מבשר ודם? זה לפחד מהקדוש ברוך הוא הרבה יותר, כל בשר ודם הוא עין ואפס. אז הוא אומר, הלוואי שתפחדו מהשם כמו מבשר ודם. תדעו שבשעה שאדם עובר עבירה, אז הוא חושב שלא יראני אדם, הוא לא חושב את זה שהשם רואה אותו כשהוא עושה את העבירה, הוא רק משתדל שבני אדם לא יראו אותו כשהוא עושה את העבירה. זאת אומרת שאפילו לאנשים גדולי עולם כאלה, כמו רב לזר רב יהושע, עדיין רב יוחנן בן זכאי חושש, שמא יש את זה מהנקודה הזאת קשה להבין את זה, איך מדברים ככה על תנאים, זה גדולי עולם שמפיהם אנו חיים, אבל כך שמעתי מחותני, זאת אומרת, זה גמרא מפורשת, שרבן יוחנן בן זכאי מברך את תלמידיו, שיהיה מורה שמיים עליהם כמו מורה בסודם, שאפילו גדולי עולם ככה מוכרחים לדבר, וזאת ברכה שרבן יוחנן בן זכאי נותן להם. כנראה שעד כדי כך יצר לב האדם רע מן רב, שאפילו גדולי עולם כאלה עלולים לטעות בדבר הזה, קשה להבין את הדברים. שולחן ערוך, הרמ"א מתחיל עם זה ששיביתי השם נגדי תמיד, זהו כלל גדול במעלות הצדיקים. זה צריך לחזק בתוכנו, לדעת שהקדוש ברוך הוא צופה ומביט, ולא רק על החיצוניות שלנו, אלא על הפנימיות שלנו, בפנים המעשים שלנו. לחזק בתוכנו את מידת האמת, שדברים יהיו אמיתיים, שדברים לא יהיו מן השפה ולחוץ, שדברים יהיו אמיתיים, שאני באמת רוצה לשמור שבת, אני אומר בתפילה ושמרו בני ישראל את השבת, ביני ובני ישראל אותי לעולם, אבל להאמין במה שאני אומר. למשל כשאדם שלא מאמין עולה לתורה, ומברך אשר ברך הבן מכל העמים נתן לנו את תורתו. זה מסופק מאוד אם אפשר לומר אחריו אמן, כי הוא לא מאמין במה שהוא אומר. אם היה מאמין שהשם בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, הרי היה צריך לנסות ללמוד את התורה, לקיים את התורה. אלא מה? הוא בא רק לבר מצווה של הבן שלו, אז הוא מברך את הברכה. לא יודע אם מותר לענות אמן על ברכה כזאת. זה שקר, אתה לא מאמין בזה. מספרים על רב אחד שראה מסקיל אחד מברך להתלהבות שבו חרבונו מכל העמים ונוסן לא נעשה, זה אומר בצדק, הוא שמח. כי אם השם היה נותן חס ושלום את התורה לגויים, אז היא הייתה מחייבת אותו. הרי לא זאת צריכה להיות כוונת הברכה. זאת צריכה להיות שאני שמח בחיי עולם שנטע בתוכנו. אם באדם לא מאמין בחיי עולם, לא יודע אם אפשר לענות אמן על ברכה שלו. שמישהו עושה קידוש, אתה מאמין באמת שקידשנו מצוותיו רץ אבנו בשבת קודשו בעבור רצון נכננו, אז למה זה לא מתבטא במעשים שלך? אני לא יודע אם אותה לענות אמן את זה, אבל לפחות אנחנו, שהתפילה שלנו תהיה תפילה אמיתית, שהקידוש שלנו יהיה קידוש אמיתי, הברכה על התורה, להרגיש שזה חיי העולם שהשם נתן בתוכנו, לחזק אצלנו את מידת האמת. שמעתי על מורים רבי יחזקאל לוינשטיין זיכרונו לברכה, שכשהיו שואלים אותו מה השעה, לא היה אומר השעה 10:12 או משהו אחר, מפני שזה אף פעם לא מדויק, עד שהוא יגיד עברו כמה שניות, זה היה אומר שהשעה בערך 10:12, כדי לחזק את מידת האמת, למרות שכל אחד מביא חשבון שזה לא המולד שמכריזים לך בדיוק מתי זה, וזה אגב גם לא נכון, כי הזמן שמכריזים בית הכנסת זה גם לא המולד האמיתי, אבל מילא אומרים לך כך וכך דקות, כך וכך חלקים, הבן אדם הוא לא הולך לפי דקות וחלקים, אבל בכל זאת להיזהר שלא, בגלל שמירה על מידת האמת. שפעתי על הרב זיכרונו לברכה לחיי עולם, שלעת זקנתו הוא הפסיק לומר שיעורים בישיבת כל תורה, על כפים שיעורים על הדף, בהתחלה הפסיק. למה? כי הוא פחד, שמא היות הוא כבר זקן, אולי הוא לא זוכר מספיק, אז הוא לא יאמר את כל השיטות, לא יברר, ישמיט משהו שצריך לדעת, אז השיעור לא יהיה אמת, אז נמנע מלומר שיעורים, שמא השיעור לא יהיה אמת. יש לפני רבנים שאולי בכלל לא מחפשים למה את האמת, מחפשים למה מערוך היפה, אבל הרב היה מחפש למה את האמת. יש עוד שהיו מחפשים דווקא למה את האמת. אני אתוודע על זה שכשהייתי שומע שיעורים של מורים רבי הרב שך זכרונו לברכה, היה מהחידושים גדולים, אני לא תמיד הייתי משוכנע שזאת האמת כפי שהוא אומר, אבל דבר אחד הייתי משוכנע, שהוא משוכנע שזאת האמת, כי ראו עליו שזה אצלו הלך בלב בנפש, שהוא משוכנע שככה האמת, צודק או לא צודק, גם רש"י ותוספות מתווכחים לפעמים, גם הרמב"ם ברבד מתווכחים לפעמים, זה לא נורא, אבל לפחות שהוא משוכנע שזאת האמת. זה כך צריך להיות, שאדם יהיה משוכנע להשתדל ללמוד לאמיתה של תורה. והדבר השני, לחזק בתוכן את מידת החסד, כי הרי זה ההפך מהדת קורח. הדת קורח, כל אחד חושב על עצמו, מה טוב בשבילי, שאני הכי חשוב, בשבילי נברא עולם, זה אמנם חזל אמור שצריך אדם לומר בשבילי נברא עולם, אבל לא צריך לחשוב שבזכותי נברא עולם. כל אחד חושב שהוא הצדיק הגדול, בזכותו יצאנו ממצרים, זה לא טוב. אבל לחזק את מידת החסד, לא לחשוב מה טוב בשבילי, לחשוב מה טוב בשביל הזולת, מה אני יכול לעשות בשביל לעזור לו. לדעת שבאדם בא לעולם הזה לא בשביל, לא רק בשביל לקבל אלא בשביל לתת, הסוף הוא שהוא יקבל, מה שהוא עושה בעולם הזה ישתלם לו בעולם הבא, ולפעמים אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, אבל ההתחלה צריכה להיות שהוא ירגיש שהוא בא לעולם הזה בשביל לתת. כשהוא הרי השלמות של האדם היא עד כמה שהוא דומה לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא הרי לא מקבל שום דבר, הוא רק נותן, לא חסר לו כלום, אתה לא יכול לתת לו כלום, אם צדקת מה תיתן לו, אתה רק מקבל ממנו חסד בלי גבול. ואדם בטבעו מוכרח לקבל, הוא ברגע שבא לעולם מוכרח לקבל אוויר ואחר כך חלב ובגדים ודירה וכל מיני דברים, אבל לפחות שישתדל להיות דומה לבורא בזה שהוא גם נותן. ידע שכמה שהוא יותר נותן הוא יותר מתקרב לבורא, כמה שהוא יותר דורש, כמה שהוא יותר לוקח, הוא מוכרח לקחת, אבל זה מרחיק אותו מהבורא, אלא אם מנצל את הלקיחה לצורך נתינה. אם האדם אוכל כדי שיהיה לו כוח ללמוד וכדי שיהיה לו כוח לעשות חסד, אז הלקיחה שלו היא נתינה. אבל אם אדם אוכל רק להנעת עצמו, אז הוא לוקח, הוא לא נותן. צריך להשתדל להיות מהנותנים. אם 250 איש היו, כל אחד רוצה לתת משהו יותר, אז כל אחד היה אומר, כבודו מתאים יותר להיות כאן גדול, כבודו מתאים יותר להיות כאן גדול, ואז היה גם מגיע להכרה שהכי מתאים, זה אהרון הכהן, אבל היות וכל אחד חושב רק על עצמו, מה, אני מתאים להיות כאן גדול, אז קורה מה שקורה. כשמידת האמת מתחזקת, מידת החסד מתחזקת, אז אין מקום לטעויות של הדת קורח.